טוב, שלום, בוקר טוב. בערב יום השבת נקרא פרשת תולדות. לא, חיי שרה, סליחה. פרשת חיי שרה. ופרשת חיי שרה אמר, הסברנו את הזוגיות של הפרשות, שבכל פרשה אנחנו נפגשים בדבר השם שמדבר אלינו, והפרשה, פרשות לך לך וביירה, התעסקנו באברהם אבינו. בחיי שרה ותולדות עוסקים ב... יצחק אבינו, לא שאברהם לא נמצא, לא שאין שם את שרה וכולי, אבל הנושא המרכזי של חיי שרה ותולדות זה יצחק אבינו. וכשמדברים על יצחק אבינו, אנחנו נפגשים בהרבה הרבה תמיעות שמתגלות אלינו דרך הפרשה פה בדמותו של יצחק. יש את ההתחלה של הפרשה, כמובן, של חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שמחיים חיי שרה, שקוברים את שרה וכולי, וכל הדו-שיח המעניין בין אברהם לבין עפרון, על מערת המכפלה, זה קטע גדול בפרשה. אין לנו זמן להיכנס לזה עכשיו, זה חשוב מאוד, אבל אנחנו נתעסק יותר בחלק של הפרשה, בסדר? יש להגיד על הפרשה בהתחלה, שם הפרשה, חיי שרה, ובדרך כלל לא מתעסקים עכשיו בכלל, כמעט בכלל. אנחנו נכנסים להמשך הפרשה, ליצחק. וכשעוסקים ביצחק, חושבים בדמות נורא מעניינת. למה נורא מעניינת? כי כאילו על יצחק, כל מה שקורה לו, כל ההתנהלות איתו, היא נורא 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 מיוחדת. היא מיוחדת מכיוון שבעצם אנחנו רואים שהוא כמעט לא עושה כלום. הכל נעשה בו, הכל קורה לו, הוא מאוד מאוד נפעל, הוא כמעט לא פעיל. בואו נעבור שנייה טיפה בסדרים של הפרשיות. סוף פרשה קודמת, העקדה. אברהם הוא זה שבוחר, הוא זה שעומד בניסיון, הוא זה שמוכן להקריב את בנו. גם יצחק לכאורה שותף לזה, יצחק בן 37, נכון? הוא כמעט בן 40. בקלות הוא יכול להגיד לאבא הזקן שבן 137, לא מתאים לי העקדה. וקיצור, כל הניסיון הגדול של העקדה מיוחס כמעט לגמרי לאברהם. יצחק הוא נעקד, הוא אמור להיעקד, הוא עובר את הניסיון הזה, אין כמעט אזכור עליו. כל האזכור הוא ביחס לאברהם בעקדה. הוא הנפעל, הוא הסביל. אצלנו בפרשה זה מאוד מאוד בולט במה? באמצע של הפרשה, אחרי מות שרה, בשידוך שלו. אברהם אבינו רוצה לדמות הענק, ליצחק הקדוש מאוד, למצוא לו אישה כשרה וטובה מזרע קדוש, שהיא תוכל, שביחד הם יוכלו לבנות את בית ישראל. אמרנו, כל מושא השאיפות של אברהם אבינו, איך בונים את האומה, איך בונים אומה ישראלית. הסברנו זה הרבה בפעמים הקודמות, שאברהם הוא לא אדם פרטי, הוא לא אדם אישי. הקדוש ברוך הוא יוצר את אור העולם, יוצר את עם ישראל, יוצר את האומה הישראלית, דרך האבות. האבות, אברהם אבינו הוא אדם כללי שכל עניינו, מושגיו, שאיפותיו, רצונותיו זה איך בונים את עם ישראל. עוסקים פה לא באברהם, עוסקים פה בעם ישראל דרך אברהם. בסדר? הנושא של הפרשיות זה השורשים של עם ישראל. זה הנשמות העליונות שהם שורשי האומה הישראלית. איך עם ישראל נוצר? מה השורשים של האומה? מה ההתחלה של האומה? אברהם. אחרי זה יצחק, בסדר? הקיצור, אברהם אבינו רוצה למצוא שידוך ליצחק כדי שיהיה לו אישה כשרה שמתוכה ימשיכו להקים את עם ישראל, והוא שולח את אליעזר שחפש לו אישה, והוא אומר לו, אל תביא לי מפה, תביא לי משם, כי פה הבנות רעות מאוד, עם מידות רעות, איך המילים המדויקות שלו, רק רגע אני אביא את המילים המדויקות שלו, כמו המצווה את אליעזר, הוא משביע אותו, שלא יקר אישה לבנות בנות הכנעני, אלא לארצי ומולדתי, מבנות חרן וכו', ואז הוא צריך להישבע לו. אומרים שאליעזר ככה רוצה לנגן לה, שאולי הוא יצליח להביא את הבת שלה וכו', אבל אברהם ממש משביע אותו, שלא מבנות כנען, אלא רק מאיפה שהוא הגיע, מבנות חרן. קיצור, מהמשפחה שממנה הוא הגיע. אליעזר עולה, וכמובן היה לו את התנאי, אם נמצא וכו', ואז הקדוש ברוך הוא ממלא את משאלתו מיד, קופצת לו הדרך, ויש הרבה ניסים שם, ואז הוא מביא את רבקה, ואז רבקה, הוא מוצא את רבקה, והוא מביא אותה ליצחק. איפה יצחק בסיפור הזה? יצחק אברהם אומר, טוב, הגיע הזמן שתתחתן, ואיך תתחתן? נשלח את העבד, שזה לא מפה, ואני משביע את העבד, דיר בעלק, שלא יהיה מפה, אלא רק משם, ואז העבד מוצא על ידי תנאי, שהוא מייצר את התנאי הזה, ככה נראה לי חורה, אם אני אמצא מישהי וכו', ואז הוא בוחר אותה, והוא מביא אותה ליצחק, והוא פשוט מביא אותה ליצחק, ואז כתוב שיצחק, פשוט לא כתוב כלום, הגיעו וזהו, בעל ואישה. כאילו, איפה יצחק בסיפור הזה? גם במושגים הכי רחוקים, ולפני, לא יודע, 300 שנה, 400 שנה, זה לא עובד כך, עד כדי כך, כלום, הוא לא ראה אותה לפני, אולי בשנייה של ידו. קיצור, הוא לא שותף לבחירה, הכי חשובה של החיים שלו, של האישה. זה דבר שלא יאומן ולא נתפס, והתורה מרחיבה על זה מאוד מאוד מאוד. זה לא ככה זה פסוק או שתיים. התורה במשך פסוקים ארוכים, 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 מבארת ומתארת איך אברהם קורא לאליעזר, ואיך הוא משביע אותו, ומה קורה, ואיך הוא הולך, ואיך הוא קורא, רואה את רבקה, ואיך הוא מביא אותה. ועד שמגיע, קיצור, כל התיאורים הארוכים בשידוך של יצחק, פירוט ארוך מאוד. קיצור, אין לנו שום פירוט ארוך כל כך בתורה ביחס לבחירת השידוך, אבל בכל הפירוט הארוך הזה, שזה עבור יצחק, הוא בכלל לא שם. הוא לא שם בכלל. עוד הפעם, יצחק הוא נפעל, בוחרים בשבילו את האישה, הוא בכלל לא במקום הזה. של הבחירה, של העצה, של ההתלבטות, של הכלום. פוגש אותה, וזהו, היא אשתו, עד סוף ימה, ברוך השם, וככה נבנה עם ישראל. אז כבר כן. לא, אני אענה לך בדאבל על השאלה שלך, בסדר? הדברים שאומרים חז"ל הם דברים שבדרך כלל רומזים לעומקים גדולים, נשגבים, מופלגים ועמוקים מאוד. שהרבה מעבר להשגות שלנו, התובנות שלנו וההבנה הפשוטה שלנו, זה ודאי. יש פה עומק גדול מה כאן שהיא בת שלוש. שלב הבא זה לא אלגוריה ולא עד התיאור של איזה מציאות מופשטת, תיאורטית, שלא קיימת, אלא הכל ממשי חי וקיים, בסדר? צריך לתפוס את זה, זה לא שזה רק מושגים רוחניים עמוקים מאוד טוב, הם רצו ללמוד לך למשהו מאוד גדול, לכן המשילו את זה, לא. מה שחז"ל אומרים, זה ממשי, זה קיים, זה חי באמת. זה כמובן רומז ודברים מאוד מופלגים ועמוקים. רשום שבית המקדש הראשון, בית המקדש נחרב, אז טיטוס הרשע נעץ את החרב בפרוכת בבית המקדש והתמלאה בדם. מה הכוונה שהפרוכת, שהוא נעץ את החרב בפרוכת, התמלא בדם? מה, פרוכת זה אדם? יש לה דם לפרוכת? אז המהר"ל מסביר בחידושי האגדות מה הכוונה, מה המשמעות שהפרוכת התמלאה בדם בחרב שטיטוס נעץ אותה. ואז מסיים המהר"ל ואומר, ואל תטעה לחשוב שכל המושגים הרוחניים שאמרנו שהפרוכת התמלאה בדם זה בכאילו, זה דרך מושגים רוחניים, אלא באמת התמלאה בדם מהחרב של טיטוס, בסדר? היה פה נס ופלא שהפרוכת התמלאה בדם, למרות שהיא דוממת, היא דומם מהחרב של טיטוס. כמובן, בעיקר זה רומד למושגים מאוד עמוקים, אבל הממשות קרתה, בסדר? אותו דבר גם פה. רבקה, כמובן, זה רומד לדברים עמוקים מאוד מכנה שאתה בת שלוש, אבל היא באמת הייתה בת שלוש. מה, כנראה בת שלוש של רבקה זה לא בת שלוש שלנו. זה לא הילד שמסיים את המעון ומתחיל את הגן טרום חובה כמו אצלנו, זה משהו כנראה בשלות אחרת של בת שלוש. ככה צריך לומר, בסדר? אבל באמת הייתה בת שלוש.
אם אחד מחבר ממש זה בטוח.
כן.
כי יש מלא אגדות
שאתם טוב,
זה לא
אמיתי. לא, אני לא מכיר שיש אגדות לפעמים רומזים. בקיצור, יש מדרשים ויש מדרשים. פה המדרש רומז למשהו מאוד ממשי. כמובן, עוד הפעם השנייה הוא רומז למשהו מאוד מאוד עמוק, מה זה בית שלוש, מה זה ילד בן שלוש, קיצור. אבל בסוף זה גם משהו מאוד ממשי, מאוד אמיתי, בסדר? כן. אז צריך בדברים האלה לראות מה התכוון כל מדרש לומר ואיזה עולם רוחני הוא בא לבטא, בסדר? אז יש מחלוקת, יש מחלוקת, אין לי מה לומר. אבל לפי דעתי על רבקה, אני לא מכיר שיש מחלוקת, נכון? מה שאני זוכר זה בת שלוש. בסדר, חזרה אלינו, זה לא יאומן איך יצחק, עוד פעם שנייה, לא רק העקדה, גם בשידוך, זו ההחלטה הכי חשובה שלו, בתיאור מאוד ארוך, והוא בכלל לא שמה. בסדר? זה דבר שני. פעם שלישית פוגשים את זה, איפה יצחק מאוד מאוד נפעל? תגידו לי אתם. נכון מאוד. גם הברכות, הוא רוצה לברך את עשיו. ופועלים בו ומשנים לו את כל הברכות, והוא אומר, טוב, בסדר, אם זה קרה, ואם יצחק, אז מה הוא אומר? אם זה יעקב, גם ברוך יהיה. גם בברכות, ומי פועל שם? מי האקטיבי הגדול בברכות? רבקה. היא משנה והופכת שם את כל הבית, והיא את בגדי החמודות לעשיו, והיא אומרת לו, תלך, תבוא, תחזור, שמעתי, אני אעשה לו מתאמים, וגם את הבגדים, ואומרת, להתכנס מהם לפני שהוא יוצא וכו'. מנהלים את הכל, הוא מברך, נכון? אבל הכל הכל קורה סביבו, כל ההתרחשות, כל ההתנהלות סביבו, הוא נפעל מאוד. אז גם בעקדה, בפרשה הקודמת, אצלנו בשידוך, זה מאוד 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 בולט. הסיפור הזה שהוא נורא נפעל, פסוקים ארוכים על ההכרעות של השידוך, הוא לא שותף לשום חלק מהדרך, אפילו לא לבקשה. בסדר? אברהם מתחיל, דרך, זה לא יאומן כאילו ההתגלגלות פה, הוא לא נמצא בשום אחד מהשלמי התורה מעריכה מאוד, וכמובן הברכות. בסדר? כל כולו נפעל ולא פעיל, וזה נורא מוזר, ובמבט הראשוני זה לא ככה, בסדר? זה כאילו אדם חלש. אדם שלא בוחר ולא פועל ולא עושה, וכל הזמן פועלים בשבילו, בעבורו, דרכו, זה אדם מאוד פסיבי, זה אדם מאוד חלש, זה אדם מאוד שהוא נפעל, והוא מאוד מוכרע על ידי החיים, על ידי החברה ועל ידי הסביבה, הוא לא יכול לבחור לעצמו דברים. זה אדם לא אקטיבי, זה אדם חלש. זה אדם שהוא בצד של החיים, בסדר? כמובן שזה לא. נבין את העומק של זה, למה התורה כל הזמן מסרטטת לנו את דמותו של יצחק בתור נפעל, בסדר? זה כלפי הדמותו של יצחק. מה המשמעות הזה? חייב שאלות קצת על ה... מפגש של יצחק עם רבקה. מסופר שכשהוא רואה את רבקה, אני קורא את הפסוקים, יצחק בא מבוא לבאר לחי רועי ויושב בארץ הנגב. לפני שהיא מגיעה, כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. וישא עיניו וירא מיני גמלים באים. מה הגמרא לומדת? מה זה ויצא יצחק לסוח בשדה? אומרת הגמרא, הכוונה להתפלל. יפה. יצחק קודם כל יוצא לשדה. כשיוצא לשדה, הוא יוצא להתפלל, לסוח אין שיחה אלא לשון תפילה, לפנות ערב, כלומר, יצחק יוצא לשדה להתפלל תפילת מנחה, לפנות ערב, ותרד יצחק ותיפול מעליו, וירא מיני גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה, ותרד יצחק ותיפול מעל הגמל. רבקה רואה אותו, וכנראה מרוב הלם של הקדושה שלו, היא נופלת, ותאמר לעבד, מי האיש על הזה, ההולך בשדה לקראתנו? כנראה היא מתחילה להריח, היא לא סתם שואלת, כנראה מתחילה להבין. ויאמר העבד, הוא אדוני. די יצחק הצדיק, צעיף ותתכס, וספר העבד יצחק את כל הדברים אשר עשה, וזהו, והיה יצחק אוהל שרה אמו, ויקח את רבקה ותהיה לו לאישה, ויהווה, ונאם יצחק אחרי אמו. הקיצור, יש לנו פה חיבור בין תפילת מנחה של יצחק, כלומר כאילו אקראי התורה מתארת, כמובן שזה מאוד מאוד עמוק ומאוד לא אקראי, אבל כאילו אקראי, יצחק יוצא לשדה להתפלל לתפילת מנחה, ואז הוא רואה את רבקה ועד הם מתחתנים. בסדר? הקיצור, יש לנו פה הרבה שאלות. קודם כל, למה דווקא וגם מפה לומדים תפילת מנחה לכל הדורות, בסדר? חובת מנחה נמדת מהאבות, תפילות אבות יקנום, ואבות יקנו את התפילות, ויצחק תיקן לנו את תפילת מנחה. אז למה זה, יש פה הרבה ברורים. קודם כל, באופן כללי מאוד, מה הקשר בין התפילה שיצחק יוצא להתפלל, לבין המפגש עם רבקה? לכאורה בתורה זה אקראי, כמובן זה לא אקראי, וזה עמוק מאוד. שלב הבא, למה דווקא הוא יוצא לשדה? זה מה זה, הוא צריך להתבודד, הוא צריך לעשות תיקונים בהתבודדות, לכן הוא יוצא לשדה, הוא רוצה להתפלל, יש הרבה מקומות שאפשר להתפלל. התורה בוחרת לומר לנו שיצחק רוצה דווקא לצאת לשדה, ודווקא כשהוא יוצא לשדה, שם הוא מתפלל. עוד פעם, זה לא סתם מתפלל, הוא מתקן תפילת מנחה לאלפי שנים לעם ישראל. כל תפילות מנחה לאלפי שנים נלמד מיצחק שיוצא לשדה. הקיצור, למה הוא יוצא לשדה דווקא? ולמה דווקא תפילת מנחה היא בשדה על ידי יצחק? למה דווקא יצחק הוא זה שמתקן את מנחה, מעשה פה כאילו קושייה? יכול גם אברהם לתקן את מנחה ויצחק את שחרית. בסדר? לא ככה, אברהם דווקא את שחרית. ודווקא יצחק את מנחה בשדה לפנות ערב. אז למה דווקא יצחק מנחה? למה דווקא יצחק מנחה בשדה? היינו מצפים שתפילת מנחה לא דווקא תתקן בשדה, בסדר? ואיך זה מחובר דווקא לשידוך עם רבקה? לכאורה זה לא קשור בכלל, אין שום קשר בין הדברים, אבל ברור שאם התורה בוחרת לנו להפגיש את הדברים ביחד, היא לא הייתה יכולה ולא אומרת את זה, יצחק יצא לשדה, אחר כך מפגש עם רבקה. התורה מחברת את זה אחד לשני. תפילת מנחה עם השידוך עם רבקה. בסדר? כל זה קשור לדמותו של יצחק, למה הוא נפעל ולא פעיל. אז יש שאלות שלנו פה לשאול. זהו, כשאלות. בסדר, טוב, בואו נתחיל לראות טיפה את סורת הרב צבי יהודה, הדמותו של יצחק. אנחנו גם צריכים לברר על הדמותו של הנפעל של יצחק, ולחבר את קודם לתפילת מנחה, ובעזרת השם לשידוך עם רבקה. נקווה שנצליח, אני לא בטוח שאני... הכל יסתדר פה, בעזרת השם. טוב, יש סורת הרב צבי יהודה, רואות, זה בעמוד ה... איפה שיש מספר 3, מספר 4. אברהם פעילות. ההתחלה שלנו הוא אברהם אבינו. הוא הגרעין, חוזרים חדרה לפרשות הקודמות. הוא הגרעין, זה בפרשה שלנו, זה פרשת חיי שרה, סירות הרב צבי יהודה, אבל הוא בא לתת לנו תמונה, אמרנו, ומבט, מקיף, כולל, אמרנו, הביטו אל אברהם אביכם, את רוצה, דיברנו על זה הרבה פעמים הקודמות, נכון? כשמסתכלים על האבות, צריך לדעת להסתכן באופן כללי, במבט כללי, במגמה כללית, לא באופן פרטי, לא באופן אישי, לצייר את הדמות הענק מול העיניים. אברהם פעילות. ההתחלת שלנו הוא אברהם אבינו. הוא הגרעין הראשון של נשמת כלל ישראל. הוא הנקודה הראשונה של היצירה האלוקית המיוחדת הזאת. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. אתה בחרת, אתה יצרת. ויאמר השם האלוקים אל אברהם, בלי הקדמות, מתוך הברקה השמימית. דיברנו על זה הרבה, שאברהם הוא השורש, הוא ההתחלה, לכן לא נאמר עליו שום דבר בשונה מנוח שנאמר עליו. נוח יש תדיק תמיה בדורותיו, אברהם לא נאמר כלום, כי זה לא מתחיל מאיתנו, מהמעשים שלנו, הקדוש ברוך הוא יוצר את עם ישראל מלמעלה למטה. השמיימות הזאת נמשכת בפעילותו הנפלאה של האדם הגדול בענקים ורב הפעלים. שתי הפרשות של לך לך וירא, מלאות פעילות של הענק הזה שפועל, פועל ופועל, מתוך התלהבות נפלאה כזה שם השם, מתוך תפעה אלוקית אדירה לקרוא בשם השם. כל מה שסופר לנו על אברהם זה הכל פעילות, הוא נכנס לארץ. מה הוא עושה שהוא מגיע לארץ? הוא מגלה את שם השם בעולם. הוא בונה מזבח בבית אל ובשכם ובעוד בבית אל. למה הוא בונה מזבח? לקרוא בשם השם. הוא בא לארץ ישראל ורוצה להפיץ ולגלות את שם השם פה בארץ. רשום, אברהם מגייר את האנשים. שרה מגיירת את הנשים. פרשה קודמת, הוא בא ומחפש אורחים, הוא מכניס אורחים ביוזמתו, והוא מלמד אותם, אומרים המדרשים, איך לברך. לפני זה, אברהם שובר את הטרפים בחנות של תרח, ואברהם ניצל בשריפה בנמרוד, והוא מצביג את דוב, הוא נכנס למלאכים ומלמד את פרעה, מלמד את אבימלך, הוא חופר בארות, מה עוד? הוא מלמד זכות עם הקדוש ברוך הוא על אנשי סדום ומתפלל, עוד ועוד ועוד על אנשי סדום. אחרי זה הוא עושה את העקדה והולך, אברהם אבינו, כל חייו, מההתחלה ועד סוף, הכל יצירה, הכל פעילות, הכל אקטיביות, הכל דינמיקה, איך הוא מגלה את שם השם בעולם? העולם נמצא בבערות, בחושך נורא, אברהם פורץ ומתחיל לגלות את שם השם בעולם. איך השם מתגלה? העולם מלא בחושך. הוא יוצר ופועל ומודיע את שם השם בעולם בהמון דרכים, בהמון הבאות, דרך חצרות המלכים של פרעה ואבימלך, וחופר בארות, עושה המון המון דברים. בסדר? כל כולו מלא פעילות. ארבע, יצחק נפעלות. לעומת פעילות עצמה נשגבה זו, איזה פעילות אנחנו מוצאים אצל יצחק אבינו? בקושי כמה פסוקים, הבארות שחפר, והעזרה והמצא מאה שערים, וגם אני מוסיף על זה נאמר, שהוא חפר את הבארות שחפר אברהם אביו. גם הבארות שעושה שבו כן עושה, זה לאור הבארות שעשו לפניו, שאבא אבא שלו עשה. אי אפשר להשוותה לפעילות של אביו. אין שום דמיון. יצחק אבינו אינו פעיל. הוא נפעל. בפרשה שלנו שידוכו מסודר על ידי אביו, שהוא יוזם את זה, והשמש הנאמן זה אליעזר. גם עניין הברכות ליעקב ועשיו הוא נפעל. נפעל עד כדי עקדתו בפרשה הקודמת, שהיא שיא הנפעלות. איזה קונטרסט. ניגוד עצום לעומת אביו, המלא גבורה והענקיות של פעילות. אברהם אבינו הוא פעיל, נפלא, ויצחק אבינו, מה עניינו? בחיים. עניינו להיות נפעל ונדחף, זה נראה נורא מוזר. אנחנו בעמדה פשוט, הרבה יותר בחיים, מתחברים לפעילות. בטח תהיה אקטיבי ותהיה אידיאליסט, ותפעל ותעשה ותיצור, תראה איך אפשר לעזור, איפה אתה יכול להטביע את החותם שלך בחיים, אתה לא יודע מסכן שעומד בצד, אתה בטח בענווה גדולה, אבל מתוך התלהבות, מתוך עשייה, מתוך יצירה, משתדלים לפעול אידיאלים בעולם. איך אדם יהיה אידיאליסט? אם הוא יפעל ויצור וינווט ויפעל הרבה דברים בחיים. הרבה יותר קל להתחבר לאברהם מאשר ליצחק. לכאורה לאדם פעיל, העושה גדולות, הפועל בתורה ובגמילות חסדים ומגלה את כוחותיו הרוחניים והמעשיים, יש יותר חשיבות, הוא יותר עליון, הוא יותר פעיל, יותר זוכרים אותו, נכון? לפעלות אינה כל כך שבח לציון על ערכו של אדם, במובן הפשוט, בעומק עכשיו, אבל צריך לברר איזו מין נפעלות היא זו ועל ידי מה האדם נפעל ונדחף. יש אדם קטוני שאדם נפעל על ידי אדם אחר, אדם ששולט עליו, יש נפעלות מגונה ביותר שנפעלות על ידי היצר הרע. אדם נפעל כזה הוא עבד, על כך מבחים כל בוקר שלא עשה נהיה ושיפת אדם להיות חופשי ולא עבד. אידיאל האדם הנפעל אינו חרות בגדלות עצמית, הוא אינו פועל מאהבה. חולשה זה של כזו של נפעלות מתגלה מצבים אנושיים וחברתיים. נפעל אדם מסכן שהוא מונה על ידי היצרים, על ידי התאוות, על ידי החברה, על ידי הלך הרוח, הוא לא מחליט כלום. הוא אדם שפוט, הוא אדם שעושה מה שעושים, הוא מתלבש איך שכולם מתלבשים, הוא מדבר איך שכולם מדברים, הוא חושב איך שכולם חושבים, וגם אם לא נעים לו, וגם חושב אחרת, לא נעים לו, ועד עושה מה שכולם אומרים. אדם כזה בדרך כלל הוא מונה על ידי היצרים, ועל ידי אנשים אחרים, על ידי חברה, על ידי אווירה, על ידי תרבות, הוא לא עושה שום דבר מעצמו, הוא נפעל על ידי אחרים. לא כן, נפעלותו של יצחק אבינו. יצחק אבינו הוא אדם שנפעל על ידי עליונות שמי מית. נעצור פה רגע. הנפעלות של יצחק אבינו היא נפעלות אחרת. יש נפעל, לא בתור אדם נסכן, לנבח כזה שכל מה נושאים בשבילו. יש, דיברנו על זה, אתם זוכרות, על החגים, נראה שדיברתי אתכם על זה, יש מדרגת חיים מופלאה שהאדם יכול להיפתח ולהאזין לדבר השם שמופיע בקרבו. בקיצור, בפעילות שלנו, כמה שהיא חשובה ומבורכת הפעילות, העשייה, הבחירה שלנו, יש משהו חסר. מה חסר בפעילות שלנו? מה עלול להיות בפעילות שלנו? תגידו לי אתם. מה? גאווה. מה עוד? נכון מאוד. מה עוד? כשאדם פועל, אז הוא קצת עלול פחות להקשיב ולשמוע באופן בהיר את רצון השם בעולם. הוא קצת פעל ובוחר ועושה, ועד קצת הוא שוכח ממה השם רוצה ממנו, להקשיב לו, להיפתח אל ההשגחה האלוקית בעולם. כשאדם פועל ויוצא עם כוחות, עם כישרונות, עם יכולות, עם הבאות, זה נפלא, כמו שאמר קצת גאווה, קצת הוא נמצא במקום שהוא עושה המון, אבל קצת פחות משאיר מקום להשם להופיע. אומר הרב, יש נשמות כאלה מיוחדות, עליונות, אליות, שכל עניינם זה מה? זה להקשיב לדבר השם שמופיע דרכם. הם כל כך קדושים, הם כל כך קדושים ועליונים, אז הם לא פועלים, לא כי הם לא רוצים לפעול. הם פועלים באופן אחר. מה זה אומר באופן אחר? הם מקשיבים לדבר השם ונותנים לדבר השם להופיע דרכם. קוראים כן פעולות מופלאות, עליונות מאוד. העקדה זה שיא השיאים. העקדה זה מדרגת חיים מופלאה. השידוך של יצחק, רבקה, איך שעכשיו ייבנה בית ישראל, איך שתופיע האומה הישראלית, יצחק אבינו כל כך עליון, זה לא שהוא בצד. השידוך שלו מתהווה רק על ידי מי? השם בעולם. הקדוש ברוך הוא מנחית לו את השידוך. זה משהו שהוא כל כך עליון שיצחק לא רוצה לגעת בשום דבר. כי אם הוא ייגע, הוא רק יערוס. זה נשמות שהן כל כך עליונות שהן מונעות כולם על ידי ההשגחה האלוקית. זה לא שהוא חסר, זה לא שהוא לא פועל, לא שהוא לא רוצה, לא שהוא לא אידיאליסט, לא שהוא לא יוזם, אלא היוזמה שלו והיצירה שלו תבוא דרך מה? 100% השגחה אלוקית. הכל פועלים בשבילו. למה פועלים בשבילו? לא כי הוא לא פעיל. הוא הכי פעיל, הוא הכי עליון, אבל הוא עליון כל כך שיודע להקשיב לדבר השם, ודבר השם יפעל דרכו, יפעל בשבילו, יופיע וירומם אותו דבר השם. זה משהו אחר לחלוטין. בסדר? זה נשמות מאוד מאוד עליונות, נגדיר את זה ככה, שהן אקטיביות דרך הפסיביות. הן פעילות דרך הנפעלות. זה משהו אחר לחלוטין, בסדר? הוא מאוד רוצה, הוא מאוד מרומם. הוא כל כך מרומם שהוא לא יפעל בעצמו. למה? כי הפעילות שלי תמיד תהיה חסרה. היא תהיה קטנה, היא תהיה אישית, היא תהיה בחירית, היא תהיה אנושית. היא תהיה מסוימת, היא תהיה מוגדרת, מוגבלת במציאות. יש פעילות כזאת שהיא פעילות רק כשהשם פועל. זה פעילות מאוד עליונה. אומר הרע, אומר רבנו, הרב רב ציודה פה, יצחק הוא כל כך עליון שהוא נפעל על ידי רצון השם בעולם. בסדר? כן. כן. לא שזה לא עובד לו. כן. אז אומר שהברכה העליונה שהוא מופיע, הרי הוא מברך, אף אחד לא מברך, הוא נמצא במקום כל כך עליון שהוא יכול לברך, אבל הברכה שלו היא תהיה על פי ההשגחה האלוקית, לא על פי הבחירה שלו. הוא כן מברך, הוא כן עושה, הוא כן מרומם את המדרגה הבאה שבעם ישראל לברכה. אבל הברכה שדרכה מתהווה ומתהווה האומה הישראלית, היא לא תבוא על ידי הבחירה שלו, תבוא על ידי בחירה אלוקית. שזה יותר עליון. הוא כן מתחתן, הוא כן בונה בית קדוש, קדוש, עליון מאוד, אבל השידוך שלו והקמת הבית שלו לא טובה על ידי הבחירה שלו. טוב, נכון, כי יש לו הבנה מסוימת. בסדר, אין לי בעיה, יש לו הבנה מסוימת. אבל בעומק הוא שייך לנפעלות אלוקית שמחליטים בשבילו למת מי יברך. גם בעקדה, מטפסים למדרגות הכי גבוהות, אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה, עכשיו מתבררת האמונה של אברהם במדרגה הכי הכי עליונה, ויצחק כל כולו, הוא מופיע את המדרגה הזאת. יצחק שייך למדרגה של העקדה, אבל דרך נפעלות אלוקית, דרך שפועלים בו. בסדר? זה נשמה מאוד עליונה, שהיא ההפך מאברהם אבינו. הוא כולו פעילות, הוא כולו נפעלות. בסדר? אני לא אשים את זה אחד על אחד מול האבות, בסדר? אני אגיד לך מה, שמעתי פעם לפני כמה שנים טובות מהרב טאו, שהרב טאו הגדיר את יצחק באופן הזה, שהוא השבת של האבות. אם יש ימי המעשה ושבת, אז הרב טאו הגדיר שיצחק הוא השבת באבות. הוא הכי פנימי, הוא הכי נשמתי, הוא הכי עליון, הוא הכי נסתר, הוא הכי עמוק שיש. אז לא להשוות, כל אחד יש לו מדרגה, אבל המדרגה של יצחק היא לילה ולילה. בסדר? כי הוא כל כולו פנימי, כל כולו נפעל. זה דרכים אחרות בהופעות הקודש. יש דרכים של פעילות, זה אברהם, יש דרכים של נפעלות. אז יש משהו ביצחק שהוא הכי פנימי מכולם. בסדר? עוד פעם, לא כן נפעלותו של יצחק אבינו. יצחק אבינו הוא אדם שנפעל על ידי עליונות שמימית. בחזקאל אנו מוצאים נפעלות מסוג זה. בחזקאל אנחנו נראה בא לציון בבוקר, ותישאין רוח, וישמח ראי כהן גדול ברוך השם במקומו. יחזקאל עומד, יצחק נמצא, ופתאום תוקפת אותו רוח, רוח קודש, והוא שומע. הוא לא עושה כלום. הוא נפעל על ידי נבואה. יש אדם, אומר רבנו, תסתכלו בפנים, שנפעל על ידי דחיפה אלוקית. הוא לא פועל, אלא מופיעים דרכו האלוקות. ושהאלוקות מופיעה דרכו, זה הרבה מעבר לכל הפעילות האנושית שלנו. קורא אברהם שבא לידי עצמו, לך ולידי הארץ. לעומת הפעילות, הפעיליות הענקית של אברהם אבינו, יצחק אבינו, הוא כולו נפעל. נפעלות, הנה, תשובה בשמשל, בסדר? נפעלות על ידי ההנהגה וההשגחה האלוקית היא גדולה מפעילות. חשבנו שהוא מסכן, שהוא קטן, שהוא לא עושה, אומר רבנו בדיוק להפך. כי הקדוש ברוך הוא פועל בו, זה הרבה יותר גדול מכל פעילות אנושית. כי כל פעילות אנושית, בחירית, אישית, תמיד תהיה מוגבלת בהבנות, במושגים, ביכולות, בכישרונות המוגבלים שלי. יש משהו יותר עליון שפועלים בו, מכריעים דרכו. בסדר? אשר כל, הנפעלות על ידי הנגד היא גדולה מפעילות, אשר כל ערכה של הפעילות הוא אנושי. הנה, לעומת הנפעלות שהיא אלוקית. יצחק אבינו אינו פועל מעצמו, אלא ממה שנעשה איתו בדבר השם. השם פועל בו. יצחק נפעל על מה שריבונו של עולם מסדר. כך במעשה השידוך, כך בברכות, וכך בעקדה. חב הגדרה, תראו בסוף העמוד. יצחק הוא מין צדיק נסתר. הוא פנימי, הוא עליון. למה נסתר? כי לא רואים אותו, הוא לא פועל, הוא לא מגייר את האנשים ומגייר את האנשים. הוא לא הולך ומודיע את שם השם בעולם, לא בונה מזבחות, לא נכנס למילה. הוא לא פועל כל כך. הוא כל כולו פנימי. מה הוא מסכן? לא, הוא כל כולו קדוש עליון, הוא נסתר. מאברהם הצדיק הגלוי והענק בקדושיהם, נמשכת תעלומה של צדיק נסתר. אומר רבנו, יצחק הוא מעין תעלומה, הוא נסתר, הוא פנימי. תעלומה זה ההגדרה הכי הכי, ואני יודעתי, הגדרתית שרבנו פה מגדיר אותו, הוא תעלומה, הוא נסתר, הוא פנימי. איך קורה כזה שידוך? איזה מוזר זה, תעלומה, זה נסתר. זה האלוקי שפועל דרכו. זה מעל ההבנה, מעל ההשגה, מעל המחשבות, מעל הבירור, מעל הפעילות האנושית. משהו הרבה יותר עליון. תעלומה אלוקית, שכל כולו אלוקות. מתוך עד לתגבין הפנימי לצדיק, כפי שאנחנו פרושים בסרט שבת, זה כבר עניין אחר. בסדר עד לפה? אז אצל קודם כל הסברנו את השאלה הראשונה בפרשה שלנו, איך התורה מעריכה כל כך הרבה פסוקים על השידוך. יצחק לא שם בכל התהליך הארוך שהתורה מתארת לנו בשידוך. למה? כי זה עניינו. זה רוממותו, זה קדושתו, זה תכונתו, כל כולו פנימיות, כל כולו נסתר, כל כולו האלוקי פועל בו, ההפך הגמור מאברהם אבינו. בסדר? זה כל כך אומר כלפי השאלה הראשונה. עכשיו כלפי התפילה, בסדר? כלפי התפילה שאנחנו צריכים, ששאלנו, איך זה קשור לשידוך, למה יצחק, מנחה וכולי. אני חושב שכבר לא נספיק פה כל כך, נראה מה נספיק, בסדר? צריך גם עולת ראיה, גם עניה, נביא חלק, אבל חלק זה קצת יערוס את מה שרוצה. טוב, מה שאפשר, בסדר? זה לא ישלם, מה שנוכל נעשה. אברהם, אומרת הגמרא, רואות בתחילת העמוד ההפוך, איתמר רבי יוסי בר חנינה, אמר, תפילות אבות תקנום. התפילות מאבות. רבי שמעון בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים תקנום. יש מחלוקת בגמרא כלפי מאיפה התפילות מגיעות. או מאבותינו, אברהם יצחק ויעקב, או מהקורבנות. תנא כבדי דרבי יוסי בר חנינא, תנא כבדי דרבי שמעון בן לוי. תנא כבדי דרבי יוסי בר חנינא, שכמו שרבי יוסי בן חנינא אומר שזה כמו אבות. אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר, והשכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם את פני השם. ואין עמידה אלא תפילה, ויעמוד אברהם, הכוונה היא, ישר עמד השם, שנאמר, ועמוד את יצחק ותפילת אדם מגפה. יצחק תיקן תפילת המנחה, שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר, תפילה ניקי הטוב, לפני שמשפוך שיחו. עוד פעם, נאמר על התפילה, תפילה להניקי הטוב, לפני שמשפוך שיחו. מפה רואים שתפילה זה שיחה. ונאמר הפרשה שלנו, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. אין שיחה אלא שם תפילה, מפה לומדים שיצחק תיקן תפילת מנחה על ידי שיחה. טוב, בסדר? עכשיו נראה למה דווקא אברהם תיקן תפילת שחרית, ולמה דווקא יצחק תיקן תפילת מנחה. טוב. אלו השלוש לשונות. רואות בפסקה בעניה, אני רואה פה שכל תחילת מילה זה משחור. יש לנו לכם פה אולי עניה, לפחות שיהיה לי את הספר. יש עניה פה? אני רואה שמה, אבל אני רואה שאין עוד כך שם. יש ברכות ב' ושבת א' או ב'. אני לא רואה שיש שם ברכות, נכון? יש שתי כרכים, ברכות א' אין שם, נכון? טוב, בסדר. אני אעשה לפניה את תחילת כל מילה פה. יש ברכות א', אין היה? הנה מצוין, יופי, תודה. אז אני אקרא ותעקבו, תחילת כל שורה אני צריך לפנח את המילה שם. תעקבו אחרי המילה, בסדר? זה בתחילת פרק רביעי בברכות. אלו שלוש לשונות המידה, שיחה, פגיעה, מכוון נגד שלוש עניינים חלוקים שבאנת אולי את התפילה ואת השם יתברך. אומר הרב, אם יש שלוש אבות ושלוש תפילות, זאת אומרת שבעצם התפילה מתחלקת לשלושה חלקים. יש שלוש תפקידים לתפילה. כשאנחנו מתפללים בוקר, צהריים, ערב, שחרית, מנחה, ערבית, יש תפקיד לכל תפילה. כל תפילה זה הבעה רוחנית. אנחנו הייתי רציתי מאוד להיכנס פה לעולת ראייה. מה זה בכלל תפילה, אין לנו זמן לזה עכשיו. אבל כל תפילה פועלת הבעה רוחנית אחרת, שהיא לא נמצאת בתפילה אחרת. זה לא שסתם יש שלוש תפילות ביום, כי לכל תפילה יש תפקיד אחר. כל תפילה, באופן מאוד מאוד כללי, התפילה זה הדבקות, זה החיבור, זה היחס, זה הקשר, זה החיבור. הרב אומר בעיניי במקום אחר, אם אדם רוצה למדוד איפה עולמו הרוחני, איפה הוא נמצא מבחינה רוחנית, התפילה זה מדד, זה פרמטר, זה מבחן איפה המושגים, איפה הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. אם התפילה היא טובה, זה משהו מאוד קשור. אם התפילה היא לא טובה, זה אומר משהו אחר, בסדר? לא אחרי התפילה נקודתית אם אני עייף או חולם או לא יודע מה, באופן רציף, אלא בדרך כלל, התפילה זה הקשר, זה החיבור, זה הדבקות, זה החיבור של האדם עם הקדוש ברוך הוא. ואומר הרב, יש שלוש תפילות, זה אומר שיש שלוש חיבורים, שלוש הבאות רוחניות של קשר עם השם שונות לגמרי, וכלפם תיקנו שחרית, מנחה וערבית. עכשיו צריך ללמוד מה הקשר בשחרית, מה הקשר במנחה, מה הקשר בערבית, בסדר? הנה אומר הרב, התחלת פעולת התפילה היא שכל יסודי רואות בעיניה, בסדר, יש לכם את זה בפנים? יסודי העירה והמוסר שקנה אדם מנפשו, שהם עלולים להשתכח מן הלב מפני סערת יצר לב האדם ותאוות הזמן, התפילה תשריש את כל העניינים הקדושים והציורים הנעלים יפה, איפה? בלב, באופן שיהיה להם מעמד חזק, שלא ימותו מסתערות רוחות של השחטת המוסר והעבודה השלמה. אומר הרב דבר כזה, אדם רוצה, אדם לומד. האדם לומד על ירושלים, האדם לומד על בית המקדש, הוא לומד גמרא, הוא רוצה להשתייך לאידיאלים, יש לו הרבה רצונות טובים. יש לנו בעיה עם הרצונות ועם הלימוד ועם השייכות לעולם הפנימי, כי העולם בחוץ סוער, העולם בחוץ עלול מאוד להשכיח, לטשטש, להרחיק את האדם מהרצונות הטובים שלו, מהאידיאלים שהוא למד בהם. אנחנו לומדים עכשיו על לומדים על האבות, לומדים פרשת שבוע, לומדים על אמונה, לומדים על השגחת השם, לומדים בתהילים על קשר עם השם יתברך, לומדים תנ"ך, לומדים גמרא, לומדים הרבה הרבה דברים רוחניים עמוקים, לומדים כוזרי, לומדים על אמונה, הכל נפלא, אבל כשנפגשים העולם בחוץ עם דרכי החיים בעולם, הרבה פעמים האווירה בעולם והמושגים בעולם וההתמודדויות של האדם בחיים, אז יש לו קושי. הוא למד דברים מסוימים, הוא רוצה דברים מאוד אידיאליים, באמת מאוד טובים, אבל החיים הולכים למקום אחר, החברה, האווירה, ועד עלול מאוד עם הזמן להישחק כל מה שהוא למד, כל מה שהוא רצה, כל מה שהוא השתייך אליהם. מה יעזור לאדם לתקוע את כל המושגים הרוחניים שהוא למד ורצה במשך היום בלב עמוק, שזה לא יתרופף במלחמת החיים? אומר הרב, זה התפילה. התפילה לוקחת את כל מה שאדם למד ורוצה והדגיש ביום. אם הוא רוצה להשתייך לאידיאלים, לאמת, לחיים אמיתיים, גדולים, והוא למד כוזרי, והוא למד פרשת שבוע, והוא למד על יצחק, והוא למד על אברהם, והוא למד על עם ישראל, והוא רוצה מיד להיות שייך למושגים למה שהוא למד. אז מה יגרום לכל המושגים האלה? לא רק להיות בידיעה, בחוויה, בתיאוריה, ברצון אפילו. מה יגרום לאדם לחיות חיים כאלה את כל מה שהוא למד? אומר הרב, זה התפילה. תפילה משמעותה, הרב מגדיר, זה איך חיים בלב, דווקא בלב, כי הלב שם מופיעים החיים, איך כל מה שהוא למד ורצה וחשב וחלם, איך הוא חי את זה, איך זה לא יהיה רק משהו בנאלי, חיצוני, טכני, איך זה יהיה התרחשות חיה באישיות שלי, בלב שלי, במושגים האמיתיים, תקוע בלב. אומר, זה התפילה. התפילה לוקחת את כל מה שאדם למד ורצה, את כל האמונה הגדולה, ומכניסה את זה לברידים, ללב, לחיים. אומר הרב, התפילה תוקעת בלב עמוק את כל מה שהוא למד. ואז ממילא האדם יכול להתמודד עם כל האתגרים של החיים. כי אם זה רק לימודים טכניים, תיאורטיים, מגמתיים כאלה, וזה לא קשור לחיים שלו, בסוף החיים יקחו אותו למקום אחר. גם ככה החיים מאוד קשים. כל האווירה והחברה והתרבות וכל המושגים לוקחים אותנו למיליון מקומות אחרים לגמרי. כל מה שלמדת, זה לא באמת חשוב. עזוב, ירושלים, בית המקדש, עם ישראל, האבות, אמונה בהשם. כל הדברים האלה הם קצת נשחקים שנפגשים בחוץ. התפילה זה התרחשות פנימית חיה שלוקחת את כל המושגים האלה ומצמידה את זה לאישיות שלי. ואז אם זה חי בלב שלי פנימה, אז יש לנו תקווה והבנה שזה גם יהיה חלק מהחיים וזה לא ילך אחורה. בסדר? בוא נראה את זה בפנים. הנה, חזרתי אחורה קצת. התחלת הפעולת התפילה שכל יסודי היראה והמוסר, שקנה האדם בנפשו, כל היראה והמוסר והרצונות הטובים שלו, שהם עלולים מהיראה והמוסר להשתכח מן הלב. למה? מפני סערת יצר לב האדם. בתאוות הזמן יש לאדם יצרים, יש לו תאוות, יש לו ניסיון, יש לו אתגרים, והזמן והסביבה עלולים להשכיח מהאדם את כל היסודות הטובים שהוא למד אותם. התפילה אומר הרב, מה תפקידה? הגדרה. תשריש את כל העניינים הקדושים והציורים הנעלים יפה איפה? בלב. התפילה לוקחת את הדברים האלה ומשרישה את זה, תוקעת את זה בחיים. שיהיה להם מעמד חזק. מי זה להם? למוסר, להיראה, לכל הדברים האידיאליים האלה, שיהיה להם מעמד חזק, שלא ימותו, שלא ייפלו מהסתערות, רוחות של השחת המוסר בעולם ובעבודה השלמה. וזמן פעולה זו נחוצה ביותר בשחרית. לא רק בשחרית, שהכין האדם לעצמו, קודם שיפנה לעסקי החיים ורגשות אהבת הגוף המוכחים, להכין לעצמו מעמד מוסרי חזק, באופן שיהיה לו עמידה. נכונה וקיימת, שלא ישתפו המון גלי הזמן, ויוכל לעמוד בניסיונות של כוחות המתנגדים. אומר הרב, ההבאה של התפילה, שהיא מחזיקה מעמד, כלומר התפילה, לוקחת את העולם הרוחני של האדם, ומעצבת אותו חזק, שלא ייפול בהתמודדות כלפי חוץ, אומר הרב, זה יהיה דווקא בשחרית. למה שחרית? שחרית זה לפני היום, נכון? לא אוכלים, לא שותים, נראה שלבנות דברים קטן לאחות אחרות, אבל באופן כללי, לפני ארוחת הבוקר, לפני שנפגשים עם החיים עצמם, הדבר הראשון שאדם אומר, כשהוא קם בבוקר, אומר מודה אני, ואז הוא רץ להתפלל. למה דווקא התפילה היא לפני היום? התפילה לפני היום, לפני המפגש עם החיים, לפני המפגש עם שערות הזמן, עם התאוות, עם הניסיונות, עם מה אומרים, איך אומרים, כוחות החיים, עם כל ההבאות השונות של החיים, שהן הרבה פעמים רחוקות מאוד מהקודש. קודם כל אומרת התורה, אומרים חז"ל, תתפלל. מה זה אומר תתפלל? תתקע, תייצב, תעמוד. תעמוד בצורה חזקה על עוצמות החיים הרוחניות, על העולם הפנימי, הרוחני, האידיאלי שלך, ועד אם יש לך עמדה חזקה, תצליח להתמודד עם כל החוץ. לכן דווקא בשחרית, אומר הרב, זה ההבאה, זה הסגנון, זה התכונה של התפילה שעניינה לתקוע את העולם הרוחני חזק בלב שיעמוד נגד כל כוחות החיים האחרים. ולכן זה דווקא נאמר על התפילת שחרית ויעמוד. עמידה הכוונה יש לי עמדה חזקה, יש לי יחס חזק, יציב. אדם שהוא עמידה הכוונה היא, הוא עומד לפניו, הוא עומד, הוא חזק. יש עמדה חזקה של מה? של העולם הרוחני. לכן זה דווקא נאמר בשחרית על ויעמוד אברהם ויתפלל. בסדר? כן. כן, אצל הבנות העולם הרוחני יותר חי אצלם, הוא יותר מבוסס אצלם, לכן הן לא חייבות בתפילה מעיקר הדין. רצוי מאוד שכן יתפללו, כי בסוף התפילה זה הקשר והחיבור להשם, אבל הם לא צריכים את כל הדברים האלה עד הסוף, נכון. כמו מצוות שהן לא חייבות תפילין וכו' וציצית וכו', כן. זה נכון, עדיין אני מניח, קשה לי בדיוק לצייר את המושגים הרוחניים שהיו פעם, אני מניח שגם אנשים פעם היה התמודדויות וזה פחות, מסכים, פחות מהגבר בוודאי. זאת אומרת, דבר כדי אישה בדורנו שיפגש שטרם אחרי נותנת אתך את התפילה. טוב, אולי, לא יודע. גם שאלה טובה, נראה לי שרצוי מאוד, כלומר, זאת אומרת, אם יש לי זמן לתפילה אחת ביום, רצוי תפילת שחרית, כן. כי שם מופיע שמע ישראל, ושם המצווה דאורייתא של שמע ישראל. הקיצור נראה לי יותר שחרית, כן. בתפילות תפילת שחרית, גם הניסיון שלי עם המשפחה שלי, אני יודע שאם אין שחרית קשה מאוד אחר כך לחזור לתפילות אחרות, לכן שחרית זה הכי ודאי, שיציב שיהיה, כן. רצוי מאוד לפחות תפילה אחת ביום, שחרית. בסדר? כן.
כשאומרים שהם כאילו תקנו את התפילה הזאת, זה אומר שהם פשוט בזמן מתפעלים, לא כאילו קבוצה, לא קבוצה תפילה כאילו עצמה, בסדר?
את הנוסח ודאי שלא. אנחנו אומרים אלוקי אברהם יצחק ויעקב, אני חושב שתקעו אנשי כסת גולה בסוף ימי בית שני. אבל פה חשוב מאוד השאלה שלנו, אני לוקח אותנו למקום מאוד מאוד חשוב. אברהם אבינו, שהוא מכן תקעו אנשי חית, מה אברהם בונה? אמרנו, האבות הם לא אנשים פרטיים, אנשים כלליים, הם היצירה של האומה. כלומר, אברהם אבינו שהוא מתפלל, הוא בונה, נגדיר את זה ככה, הבאה רוחנית, יחס רוחני, תכונה רוחנית לאלפי שנים של החזקת עולם רוחני נגד תאוות הזמן. ולכן אברהם אבינו סולל דרך לאלפי שנים, למיליונים של אנשים, איך העולם הרוחני שלנו יהיה חי וחזק ויציב ותוסס ואמיתי בלב, שיעמוד נגד צרות הזמן. אברהם אבינו בונה קומה אדירה, מהלך אדיר באומה לאלפי שנים. עוד הפעם, הוא לא אדם פרטי, אברהם מתפלל, אמרנו את זה כל הזמן, זה עם ישראל מתפלל. אברהם בונה בעם ישראל, בונה באומה את היכולת לבנות עולם רוחני בלב עמוק, שלא ייפגע מתאוות הזמן. לכן דווקא אברהם עושה את זה דווקא בתפילת שחרית, ודווקא ויעמוד, כי זה ביטוי לעמידה. השאלה פה? לא, בסדר. אז נראה בפנים. הוזמן פעולה הזו נחוצה ביותר בשחרית, שאכן אדם לעצמו קודם שיפנה לעסקי החיים, לפני, בבוקר, ורגשות אהבות הגוף המוכחים, להקנות לעצמו, לקנות בתפילת שחרית, אומר הרב, אנחנו קונים. מה קונים בתפילת שחרית? ממש להקנות. קונים, אומר הרב, עולם רוחני עמוק בלב פנימה. להקנות לעצמו מעמד, קונה לעצמו יכולות ורכוש, וכוחות של מעמד מוסרי חזק. בסדר, מעמד, כמו ויעמוד, מעמד מוסרי חזק, באופן שתהיה לו עוד עמידה נכונה וקיימת, שלא ישתפו המון גלי הזמן, ויוכל עמוד בניסיונות של הכוחות המתנגדים. לזאת תאריך התפילה שחרית, לתכלית זו בשם עמידה. למה דווקא עמידה? זה לא שסתם ויעמוד, ויעמוד, שנאמר על אברהם, והשכם אברהם בוקר למקום אשר עמד, אשר עמד שם, בסדר? על אודות פעולתה, לומדים מאברהם אבינו את העמידה לתפילה, כי זה הפעולה הרוחנית שתפילת שחרית פועלת עמידה. ועכשיו לזה ביותר, אברהם אבינו עליו ושלום, שהראש המאמינים, והעומד בעשרה ניסיונות נפלאים, ושנלחם על כל המון המתנגדים אל הדרך העולה לראות אור השם. שהסתערו להפיצו ולהדיחו, נלחם ומצא מעמד נכון, כי אמרנו, אברהם מחבר לנו. אז דווקא אברהם אבינו, כי אברהם אבינו הוא ההתחלה. למה דווקא אברהם מתקן את שחרית? למה לא יצחק את שחרית? כי אברהם אבינו, אמרנו, הוא הופיע את אור השם לראשונה בעולם. הוא נלחם, הוא התמודד, הוא היה לו 10 ניסיונות. אמרנו, אברהם הוא האקטיבי והוא הפעיל, והוא שובר את הטרפים ואת כל העבודה זרה של תרח, והוא עומד בניסיונות, והוא נלחם בארבעת המלכים, והוא מלמד זכות על אנשי סדום, הוא פועל, הוא אקטיבי והוא נלחם בהרבה מלחמות על מנת להופיע את אור השם בעולם נגד כל המתנגדים. אז הוא זה שיכול לסלול את הדרך להעמיק את העולם הרוחני שיעמוד נגד כל הניסיונות. קיצור, הלך חייו, תכונת רוחו, תכונת נשמתו הייתה להילחם בכל העבודה הזרה ולייצב ולהעמיד אמונה גדולה בעולם כולו. הוא הודיע את שם השם נגד כל הניסיונות, נגד כל הנלחמים, ולכן סלנו תפילת שחרית שאנחנו יכולים לעמוד בעולם רוחני פנימי שלנו נגד כל המתנגדים לנו. לכן דווקא אברהם אבינו, דווקא בשחרית, דווקא עמידה, זה הבעה הרוחנית שלנו בתפילת שחרית. זה מה שלומדים מאבותינו, מאברהם. לא הגענו בכלל אל הפרשה שלנו, ליצחק, לשיחה, מנחה, למה דווקא זה מופיע בשידוך עם רבקה? אין לי מה לעשות. אז אולי שבוע הבא נחזור ליצחק, בסדר? מדברים על יצחק הפרשה הבאה דרך יעקב ועשיו, אולי דרך נגיע ליצחק עם השיחה, בסדר? אז למדנו על יצחק, למה הוא נפעל, עקדה, שידוך וברכות. ההפך לגמרי מאברהם, אבל זה מדרגה יותר פנימית ויותר עליונה של נפעלות גדולה, ולכן לכל הפרשה שלנו ככה בוחרים את השיתוך שלו. התחלנו לראות איך האבות יקנו את התפילות, מה אברהם פעל, לא הצלחנו להגיע ליצחק, לשיחה, מנחה, שדה, ולמה דווקא זה מחובר לשידוך עם רבקה, אולי שבוע הבא, בסדר?